ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו. הגמרא מעלה סתירה בין שני מקורות, הם מסומנים, הם מספרים רומנים, רומאים 1 ו-2, בעניין תנאים בגט, 1, תנאי כפול, 2, צורך לקיים התנאי דווקא. עכשיו מה שהזכרנו עכשיו, תנאי כפול, יוכבנו על זה בדפים הקודמים. אז אנחנו נסתמך על הידיעות שבתקווה רכשנו באותם דפים. הגמרא, תנו רבנן, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, שתספקי לו שירות במשך שנתיים. ועל מנת שתניקי את בני שתי שנים. אף על פי שלא נתקיים התנאי, הרי זה גט, לפי שלא אמר לה אם תשמשי, אם לא תשמשי. דיינו תנאי כפול, הצד החיובי, הצד השלילי, אם תניקי ואם לא תניקי. דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, כדי שתנאי יהיה תקף, הוא מעכב, צריך להכפיל אותו כמו שהדגמנו עכשיו. והחכמים אומרים, נתקיים התנאי הרי זה גט, ואם לאו אינו גט. לא כמו רבי מאיר שאמר שאם לא הוכפל אז פשוט אין כאן תנאי. לפי החכמים, גם אם לא הכפילו את התנאי, הוא תנאי. לכן אם נתקיים אז הרי זה גט, ואם לא אין. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. אנחנו נמתין לגמרא להסבר דבריו של רבי שמעון בן גמליאל. אפשר לראות בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, וכאן בשוליים, אצל הכוכבית כתבנו, מטרת הסוגריים כדי לקרב שני המקורות, כדי לשאול קושיית ורמין הוא, לראות את הסתירה באופן מיידי. תוך הסוגריים הגמרא מביאה שתי גישות להסביר לאן שייך דברי רבי שמעון בן גמליאל. אני חושב שניתן קודם לדלג על הסוגריים ומיד לראות את הסתירה. וגם קטע הזה שבו אנחנו מעלים את הסתירה מסומן אצלנו כקושיה ארוכה. ורמינו, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, על מנת שתניקי את בני שתי שנים. מית האב או מית הבן אינו גט. אז אנחנו כאן רואים שהתנאי תפס, וזה דברי רבי מאיר, ואף הפי שהוא לא הוכפל. אז לפני כן אנחנו ראינו שגם אם לא התקיים התנאי, מאחר שלא הוכפל, התנאי לא קיים, ולכן הרי זה גט. ואנחנו הדגשנו את הסתירה באמצעות המעוינים שאפשר בקלות לראות. וכאן אנחנו רואים שקיום הגט הוא מבוסס על התנאי, למרות שלא הוכפל. זה סתירה אחת. נמשיך. וחכמים אומרים, אף הפי שלא נתקיים התנאי, הרי זה גט. יכולה היא שתאמר לו, תן לי אביך ואשמשנו, תן לי בנך ועניקנו. אז איך זה מסתדר מה שראינו מקודם? אז ליעיל ראינו, אם לא נתקיים התנאי, אינו גט. בשיטת החכמים, וכאן אנחנו רואים, גם אם לא התקיים התנאי, יש גט. ולכן הגמרא ממשיכה ואומרת, קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר, קשיא דרבנן דרבנן. אנחנו דילגנו קטע, אז נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו שיש לברר מה שרב שמעון בן גמליאל אמר בסוף הברייתא הראשונה, הוא אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול, איקא דאמרי לרבי מאיר קמא ליה, ואיקא דאמרי לרבנן קמא לו. והגמרא מפרטת, איקא דאמרי לרבי מאיר קמא ליה, והכי קמא ליה. אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. אז אם אדם סוקר את המקרא, ורש"י מביא את הדוגמאות הרלוונטיות, אז כל הפסוקים שמתייחסים לענייני תנאי, כולם תנאי כפול. והבו להו שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. כלל ידוע, אם במקרא מופיע אותו רעיון פעמיים או יותר, זה אומר שדווקא במקומות אלו שייך להקפיד על תנאי כפול, אבל לא במקומות אחרים, לא לומדים משם. אם המטרה הוא ללמוד מן המקרא, אז היה מופיע פעם אחת וזה מהווה תקדים ומשם לומדים. אבל אם זה הוכפל, אם זה מופיע פעמיים למשל, לא לומדים. ולכן רב שמעון בן גמליאל מהווה מענה או תגובה לרבי מאיר שאין צורך לתנאי כפול במקומות אחרים. איקא דאמרי לרבנן קמא ליה, והכי קמא ליה. אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול וגמרינן מניהו. מאחר שכל פעם שבמקרא מופיע עניין של תנאי הוא בצורה כפולה, תנאי כפול, אז זה אומר שיש ללמוד משם, וגם במקומות אחרים חייב להכפיל. ולכן בפי זה רב שמעון בן גמליאל הוא מתנגד או חולק על החכמים שאמרו שגם אם לא הוכפל התנאי נחשב תנאי. בא רב שמעון בן גמליאל אומר לא, חייב להכפיל כדי שהתנאי יהיה תקף. ורמינו, הרי זה גיתך אמנת שתשמשי את אבא שתי שנים, אמנת שתניקי את בני שתי שנים. אין כאן תנאי כפול. מית האב או מית הבן אינו גט, דברי רבי מאיר. התנאי לא קוים ולכן אין גט, למרות שלא הוכפל. אז רואים שלפי רבי מאיר, גם אם התנאי לא כפול, הוא תקף. זה סותר את מה שרבי מאיר אמר לי. וחכמים אומרים, אף על פי שלא נתקיים התנאי, הרי זה גט. לפני כן ראינו בשיטת החכמים, שאם לא נתקיים התנאי, אינו גט. פה אנחנו אומרים, גם אם לא התקיים התנאי, הרי זה גט, יכולה היא שתאמר, האישה יכולה להגיד, תן לי אביך והשם שלנו, תן לי בנך ואני כנו. קשיא דרבי מאיר דרבי מאיר, קשיא דרבנן דרבנן. עונה הגמרא, דרבי מאיר דרבי מאיר לא קשיא. הטעם במקור מספר אחד, בדלו כפלי לתנאי. לכן התנאי הוא לא בתמונה, כי לא עשית את התנאי כדיני תנאי. ולכן במקום מספר אחד רבי מאיר אומר, גם אם לא התקיים התנאי, הגט הוא גט. הכה במקור מספר שתיים, נכון הוא לא מפורט באופן מילולי, אבל יש להבין את המקור השני בדקפלי לתנאי. לכן הוא אומר שבמקרה שהתנאי לא קוים, אז אין גט. הגט היה מבוסס על תנאי. לא, מאחר שהתנאי נאמר כדת וכדין, אם לא קוים, אז אין גט. ורבנן עד רבנן לא קשיא. מן חכמים דהכה, רבן שמעון בן גמליאל אי. דאמר, החכמים שמופיעים במקום מספר 2, זה רב שמעון בן גמליאל, שהשיטה שלו למדנו בעבר. דאמר, כל עקבה שאינה הימנה, אם יש איזו עיכוב שלא בא מצד האישה, הרי זה גט. אם אנחנו כעת נסתכל ברשי, מן חכמים בהך מתניתה בתריתה, המקור שני מספר רומאי 2, רבי שמעון בן גמליאל היא, כפי שהגמרא מזכירה פה וגם למדנו בעבר, שבהחלט יש כאן תנאי, אבל חוסר ביצוע של התנאי הוא לא מצד האישה, ולכן גם אם לא יתקיים התנאי, הרי זה גט. תנו רבנן. לפני שנתקדם, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, שני תנאים בגט אחד. מקרה שתנאי השני לא מבטל תנאי הראשון. עוד מקרה. מקרה שתנאי השני מבטל את תנאי הראשון. נראה דוגמאות לכך כעת בגמרא. תנו רבנן, אמר לה, הבעל אמר לאישה בפני שניים, הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא שני שנים. וחזר ואמר לה בפני שניים, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. לא ביטל דברי האחרון את הראשון. ומה זה אומר לנו? יש כאן שתי אפשרויות, שני תנאים. רצתה משמשתו, רצתה נותנת לו 200 זוז. אבל אמר לה בפני שניים, הרי זה גיתך המנת שתתני לי 200 זוז. וחזר ואמר לה בפני שניים, הרי זה גיתך המנת שתתני לי 300 זוז. ביטל דברי האחרון את הראשון. וזה אומר שרק אם היא תיתן לו 300 זוז, רק אז הגט יחול. לא יהיה מספיק שהיא תיתן 200 זוז. ויש כאן פסקה בסוף הברייתא, כפי שאתם רואים, המסגרת עוד מעט מסתיימת, והגמרא תרצה לדעת לאן שייך הפסקה הזאת. וכך כתוב. ואין אחד מן העדים הראשונים, סבתי עדים על פי גרסת רשי, ואין אחד מן העדים הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין. מצטרפין להעיד שהיה תנאי בגט. לפני שנתקדם לבירור העניין הזה, ברצוני ללמוד יחד איתכם את רשי. ואני מתכוון לרשי בחצי הראשון של העמוד, אמר לה בפני שניים, הרי זה גיתך וכולי, ואנחנו ראינו שהוא אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא. ואומר רשי, ולא מסרו לה בפניהם, הוא לא מסר את הגט לאישה בפני אותם עדים, די מסרו לה איגרישה לה בהי תנאי ותו לא מצילה את תנאי תנאי אחינה. אם הוא היה מוסר את הגט מיד לאישה אחרי השמעת התנאי הראשון, הוא לא היה יכול להמשיך עם עוד תנאי, אלא כך אמר בפניהם, כשהם סרנו לה, לא הם סרנו אלא על מנת כן, כשאני אמסור את הגט, אני מוסר לה על מנת שהיא תשמשי את אבא שנתיים. וחזר ואמר לה בפני שניים, ואז בדוגמה שראינו בגמרא הוא השמיע תנאי חדש, שהרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז, והוא מסרו לה, ואז הוא מסר את הגט. ממשיך רשי, לא ביטל וכו', התנאי השני של נתינת 200 זוז לא מבטיל את התנאי הראשון, שלא בא זה להוסיף, מדלא אמר לה שתתני 200 זוז תוספת על תנאי הראשון, אלא זה תנאי נפרד. ולעקור נמי לא בא, וזה שהוא משמיע התנאי השני, הוא לא בא לעקור את התנאי הראשון, מדלא ביטל דברו הראשון בפני אלו, אלא אחי כמר לה, או תנאי ראשון או 200 זוז. אבל בדוגמה הם שנייה של הבריתה, שהוא התחיל עם תנאי של תשלום של 200 זוז, ואחר כך אמר בפני שניים אמנת שתתני לי 300 זוז, אומר רשי 300 זוז ודאי עקר לתנאי כמה, הוא ודאי עוקר את התנאי הראשון בתסריט הזה של 200 זוז. חזרה לגמרא. ראינו בסוף ברייתא בסוף הברייתא שלמדנו שאין אחד מן העדים הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפים. שואלת אומר אהי אילמה הסיפה, זה הרי בטל, איך יכול להיות ש עד מן התנאי הראשון של ה-200 זוז יכול להצטרף עם העד של ה-300 זוז, בזמן שהתנאי של ה-200 זוז בטל, אלא הרישה, שמדובר בתנאי שני תנאים, אפשר לקיים את זה, אפשר לקיים את זה. וכאן בסוף אומרים שאין אחד מן העדים על התנאי הראשון שדיבר על שימוש השירות לספק שירות לאבא, ועד ששמע את התנאי של 200 זוז, הם לא יכולים לבוא לעיד על, על, על כך שהגט הזה ניתן על תנאי. הגמרא שואלת, מה אני צריך את הפסקה הזאת ללמד כך שאין העד, אין אחד מן העדים על תנאי ראשון ואחד מן העדים על תנאי השני לא יכולים להצטרף? זה פשוט. אנחנו נבין למה זה פשוט, כי הרי הם שני תנאים שונים. הגמרא עונה, זה לא פשוט. מהו דתימה כל לקיום התנאי מצטרפין? שניהם מעידים על תנאי שכל אחד מן התנאים היה בר קיומה. אז אולי מאחר ששני התנאים אלו אינם סותרים זה את זה, הם יכולים להצטרף לעיד שיש, שהגט הזה ניתן על תנאי. כמה שמלן שלא. אנחנו נסתכל ברשין, מהו דתימה, הועיל ומקיים גיטה בחד מעני תנאי, אבל הוא כחד תנא, זה כאילו תנאי אחד. וכל סעדי דמסעדי לקיומי תנא דהי גיטה, נצטרפו, שהם יכולים להצטרף להעיד שהגט ניתן על תנאי, כמשמלן זה מה שהברייתא אומרת בסוף, שלא, אין סירוף עד אחד מהתנאי הראשון ששמע על התנאי הראשון ועד אחד ששמע על התנאי השני יכולים להצטרף, אלא לא. משנה חדשה, ואנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא תנאים בגיטין שתלויים בהגעה למקום פלוני. במבנה אנחנו מציגים בפניכם סימונים, פס כפול, גם פס מקווקו וצורת בית. סימונים כדי להבליט הסדרה. ואנחנו נראה גם פס כפול מקווקו, דוגמה רביעית קצת שונה מקודמיו. ברצוני להודיע מראש שבקטע שלפנינו, הסוגיה שלפנינו, יהיה שלב שנקרא הווה מינה, סלקא דייטח, ורשי מדגיש את זה, אבל עד שנגיע לעמוד ב' יהיה שינוי בהבנת העניינים. אז אנחנו צריכים להיות ערוכים לכך בהמשך. אומר המשנה, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן עד 30 יום, והיה הולך מיהודה לגליל, הגיע לשם מקום פה לאנטיפרס, וחזר, חזר מיד, הוא לא שעה 30 יום, בטל תנאו. והמשמעות כעת הוא ששוב אינו קשר לגרש בו עם הגט הזה. ודוגמה דומה רק בכיוון הפוך מבחינת הליכת האדם, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן עד 30 יום, והיה הולך מגליל ליהודה. מקודם ראינו הולך מיהודה לגליל, כאן כיוון הפוך, והגיע לכפר אותנאי, גם שם מקום, וחזר בטל תנאו. ודוגמה שלישית, דומה, אבל לא דוגמה העתק, כמו שראינו דוגמה שנייה, כמעט העתק לדוגמה הראשונה, חוץ מהשוני בכיווני הליכה. אבל כאן עוד דוגמה דומה, הרי זה גיתך אם לא באתי מכאן עד 30 יום, והיה הולך למדינת הים, כלומר מחוץ לגבולות ארץ ישראל, והגיע לעכו וחזר בטל תנאו. ודוגמה רביעית של תנאי, אבל לא דומה לקודמים, הרי זה גיתך כל זמן שעבור מכנגד פנייך 30 יום, היה הולך ובא, הולך ובא, הואיל ולא נתייחד אימה, הרי זה גט. גם זה נמתין לגמרא להסבר. כעת אנחנו נחזור על הנלמד, על מה שלמדנו במשנה, דרך רש"י. ואני שוב מדגיש שמדובר פה בהווה אמינא שעומד להשתנות בהמשך. הרש"י כותב, דתנאו בטל, כלומר, ושוב אינו קשר לגרש בו, אי אפשר להשתמש בגט הזה, ואפילו חזר והלך לגליל ונשתעה 30 יום, אינו גט. גם אם בהמשך אותו שהיה בדרך מיהודה לגליל, רק אמרנו שהוא במשנה ראינו אדם שלא שהה 30 יום, ולכן הגט אינו גט, כי הוא אמר רק אם הוא ישתעה 30 יום אז הגט יחול. תקסל כדייתך, בינתיים בשלב הזה אנחנו חושבים אנטיפרס, הוא היה בדרך מיהודה לגליל, ובמשנה מסופר שהוא הגיע לאנטיפרס, והאב המינה הוא שאנטיפרס בתחילת גליל היא, והרי מתנאי הראשון הלך לגליל ולא שעה 30 יום, והוא חזר מיד הביתה, הוא ביטל הגט שהרי בא, הרי הוא חזר. אבל אם לא הגיע לאנטיפרס, כלומר הוא לא הגיע, אם הוא לא היה מגיע לאותו מקום שכעת אנחנו חושבים שהוא בגליל, אם הוא לא הגיע לשם וחזר, חזר הביתה מלפני הגעה לגליל, ולאחר ימים הלך לגליל ונשתעה 30 יום, הרי זו מגורשת, שזמן ה-30 לא נקבע אלא מי שילך לגליל, והרי לא הלך, כך לפי התסריט האחרון, אמרנו אם הוא לא הגיע לאנטיפרוס, אז הוא לא הגיע לגליל, אז איך אומרים, השעון עצר, השעון לא התחיל לתקתק. אז אני קורא עוד פעם, שזמן השלושים לא נקבע אלא מי שילך לגליל, והרי לא הלך עד עתה ונשתאה. אז אמרנו שיש מצב שהגט בטל, וזה יהיה אם הוא הגיע לגליל, כי הוא אמר בתנאי שלו, אם לא באתי מכאן עד 30 יום והיה הולך מיהודה לגליל. במשנה לא הודגש, לדעתי לא הודגש הפן הזה, הנקודה הזאת של הגעה לגליל, אבל לפי רש"י אנחנו רואים שאם הוא היה מגיע לגליל, גם אם הוא היה חוזר מיד, זהו, אי אפשר להשתמש בגט הזה יותר, כי מה? הוא הגיע לגליל וחזר מיד, אז הוא לא שהה 30 יום. אבל אם הוא לא היה מגיע לגליל וחוזר מיד, הוא היה יכול עדיין להשתמש בגט הזה אם הוא היה חוזר בדרך שלו ומגיע לגליל ושוהה 30 יום. ואנחנו נמשיך עם רש"י, וכבר אותנאי, כסרקא דאיתך, כבר אותנאי בריש יהודה, בבואו מגליל ליהודה, והרי הלך ליהודה, הוא בא בתוך 30, ואין כאן עוד, לא תנאי ולא גט, להתקיים עוד. כמו שאמרנו מקודם, רק בכיוון הפוך. ברגע שהוא הגיע בדרכו מגליל ליהודה, ברגע שהוא הגיע ליהודה וחוזר תוך 30, אז זה אומר שאין גט ואי אפשר להשתמש בו בהמשך לעוד נסיעה עם שיעה של 30 יום. ועוד רש"י, לעקו, הוא היה הולך מארץ ישראל למדינת הים, כסרקא דאיתי, עקו במדינת הים קיימה, הוא נחשב לא חלק מארץ ישראל, ולכן במשנה אנחנו ראינו שהוא הלך למה שנקרא מדינת הים והוא הגיע לעכו והוא חזר, כלומר הוא לא שהה 30 יום. זה אומר שהגט אינו גט, הוא בטל, וכמו שאמרנו מקודם, הוא לא יכול להשתמש בגט הזה בעוד נסיעה. עכשיו אנחנו מתחילים את הגמרא שתי שורות מסוף העמוד. לפי מה שאנחנו תיארנו ברישה, שהוא היה הולך מיהודה לגליל והוא הגיע לאנטי פרס ולא שהה 30 יום, אז הגט בטל והכל בטל. אז למימרה, לפי מה שאמרנו, למימרה דאנטי פרס בגליל הווה קיימה, זה אומר לנו שהמקום הזה הוא נחשב גליל, כי הגעתו לשם וחזרה תוך 30 יום אומר לנו שהוא ביטל את הגט, כי הגט היה אמור לחול רק אם הוא מגיע לגליל ושוהה 30 יום, אבל אם הוא מגיע לגליל וחוזר תוך ה-30 יום, אז אין גט. אז שואלת הגמרא ורמיני, אבל אנחנו נביא עכשיו מקור שסותר. אנטיפרס ביהודה הוא כבר אותנאי בגליל, בינתיים האזור בין שני המקומות האלו, שני המקומות האלו הם מה שנקרא ממוקמים קרוב לספר, לגבול. אז מה לגבי המקום או האזור בין שני המקומות האלו? אז אומר הגמרא, בינתיים מטילים אותו לחומרה. ומה התוצאה מזה? מגורשת, והגמרא ממשיכה בעמוד ב' ואינה מגורשת. בינתיים אנחנו העלינו דברים כאן שסותרים מה שנאמר מקודם. וגם פה אנחנו נלמד ביחד את הרש"י. אנטיפרס ביהודה הוא כפר אותנאי בגליל, סמוכים זה לזה בספר, זה בראש יהודה וזה בראש גליל. הלכך, היה הולך מיהודה לגליל והגיע לאנטיפרס וחזר, לא ביטל תנאו, דקתי לא עזיל לגליל. אמרנו, כבר שאמרנו מקודם, שרק אם הוא מגיע לגליל וחוזר תוך 30, אז הגט בטל. אבל כאן, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שאנטיפרס הוא ביהודה, אז לא בטל תנאו, כי הוא עדיין לא הגיע לגליל, וכי עזל הוא משתאי, אבי גיטה, ואם הוא חוזר ושוהה 30 יום, הגט יחול. לכך הזכיר לה בתנאי שאני הולך מיהודה לגליל, דלא לימני טלטין יומין, שהשעון לא אמור להתחיל מיום שיגיע לגליל. היה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר אותנאי ועזר לו ביטל תנאו, דקתי לא מתה ליהודה, כי רק בכיוון ההפוך השעון לא אמור לתפוס מקום, אלא אם הוא מגיע נקרא לזה ליעד ואו שוהה, אז הגט יחול, או לא שוהה אז זה מבטל. אבל זה לא אפילו מתחיל לפי זה. ממשיך רש"י, בינתיים היה הולך מגליל, מיהודה לגליל, ועבר את אנטיפרס לכפר אותנאי לא בא, וחזר בתוך 30, ולאחר זמן חזר והלך לגליל ממש, ושהה, מטילין אותו לחומרה, ואמינה מגורשת להיפסל לכהונה. היא תחשב כמגורשת, לכך שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן, אבל היא לא נחשבת מגורשת כדי להתיר אותה עכשיו להתחתן עם גבר שני. אנחנו חוזרים לגמרא, אנחנו צריכים להתייחס למה שהעלינו עד עכשיו, הסתירה לגבי המקומות האלו, כפר אנטיפרס, האם זה גליל או יהודה, וכן כפר אותנאי. ואנחנו פה בשורה ראשונה בעמוד ב' רואים שימוש במשולש מבליטין אביי, וכתבנו קודם כל הנושא בשוליים יישוב סתירה בזיהוי מיקומם של אנטיפרס וכפר אותנאי, מה שייך לגליל ומה שייך ליהודה. ובמבנה כתבנו המשולש הוא הבלטת אביי, שנותן תשובות לסתירה הנ"ל. הגמרא, וכאן גם תשימו לב, תשובה ארוכה. וכפי שאנחנו ניסינו להדגיש מקודם, שינוי במה שהסברנו עד עכשיו. אמר אביי, תרי תנאי כמר. היו שני תנאים בגט. אני קורא עוד פעם, תרי תנאי כמר לה, אי מתינה לגליל, במקרה שהיה הולך מיהודה לגליל, אם אני מגיע לגליל לאלתר להווה גיטה, ואי משתאינה באורחה תלתין יומין, ולא התנאים אני שוהה בדרך 30 יום ולא חוזר תוך 30 יום, להווה גיטה. הגיע לאנטיפרס וחזר, דלא לגליל מטה, ולא השתאו נמי השתו איטלטין יומין, בטל תנאו. אנחנו רק צריכים להוסיף, אולי העיקר, לפי הבאי, אנטיפרס הוא יהודה, הוא ודאי יהודה. ובכך שהוא הגיע לשם וחזר תוך 30 יום הוא לא הגיע לגליל. זה היה תנאי אחד, וגם לא שהה 30 יום בדרך. זה היה התנאי השני, ולכן היא לא מגורשת, כמו שראינו במשנה, בטל תנאו. אנחנו נלמד כעת את רש"י, ועם המטרה גם להדגיש איפה מה שנינו מהמשנה או מהלימוד בעמוד א'. כבר אמרנו שבעמוד א' היה תפיסה שאנטיפרוס הוא גליל, וכאן לא. ועוד נקודה שאנחנו נראה, שבעמוד א' חשבנו שהשעון מתחיל לתקתק רק כשמדבר בהולך מיהודה לגליל, רק כשהוא מגיע לגליל. וכאן אנחנו אומרים אחרת, השעון מתקתק מיד שיוצא מהבית. אנחנו נפנה לרש"י אמר אביי, מתניתין נמי אית לה דאנטיפרוס יהודה. גם המשנה, כלומר היינו ברייתא אומר מפורש בסוף עמוד א' אנטיפרוס ביהודה, אז רש"י אומר שגם לפי המשנה אנטיפרוס הוא ביהודה, וכגון דאמר לאתרי תנאי. אנחנו ממשיכים ברש"י, אם עתינה לגליל לאלתר להביא גיטה ואפילו לא משתהינה. אז הגעה לגליל, הוא אומר לנו שהוא עבר אנטיפרוס, כי האנטיפרוס הוא ביהודה, אבל אם הוא היה מגיע לגליל גם בלי שיעה של 30 יום, מיד הגט יחול. ואם השתהינה באורחה תלתין יומין ולא עתינה להביא גיטה ואפילו לא מתינה לגליל. וכאן אנחנו רואים הבדל ממה שראינו, מה שאמרנו בעמוד א', שהיה בדרך במשך 30 יום, גם ללא הגעה לגליל יהיה קיום התנאי והגט יהיה גט. הלכך הגיע לאנטיפרס וחזר לאלתר תנאו בתל, ואין כאן עוד לקיימו. שוב פעם, אנטיפרס הוא יהודה, אם הוא הגיע לאנטיפרס הוא היה בדרך מיהודה לגליל, הוא הגיע לאנטיפרס שזה יהודה וחזר לאלתר תנאו בתל, ואין כאן עוד לקיימו. שרי לא לגליל בא ולא משתאה, ואפילו קיימו לאחר זמן, גם אם הוא אחר כך הוא ילך ומגיע לגליל למשל, או ילך להשתאה 30 יום, הרי לא התנה אלא על מהלך הראשון. וכשהזכיר גליל לא הזכיר למנות ה-30 משם ועלה, אלא שיהיה מיד גט כשיגיע שם, וזה שונה לגמרי ממה שהסברנו בעמוד א', והרי לא הגיע. הוא הגיע אנטיפרס שזה עדיין יהודה, וגם לא נשתהה כי הוא חזר מיד. והכי משמע מדעיתים, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 30 יום מיום שאצא מכאן, והיה הולך מיהודה לגליל ותלה הגט גם בביאתו לגליל, שאז הגט היה אמור לחול מיד. אנחנו חוזרים לגמרא, הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד 30 יום, וזה היה במשנה שאנחנו סימנו את הדוגמאות השונות, זה היה מספר 3, ששם הוא אמר הוא אמר אם לא באתי מכאן עד 30 יום והיה הולך למדינת הים והגיע לעקור וחזר בתל תנאו. אז ממה שהמשנה אומרת למימרה דעקור במדינת הים קיימה, משמע מזה שהוא הגיע לעקור, ואז וחזר מיד, אמרנו שבטל התנאו, שזה בגלל שעכו הוא נמצא במדינת הים. ברשי, דיבור המתחיל למימרה דעכו במדינת הים קיימה, אמי, כמו אלמה, אמי דהבסלקה דייטן מעיקרה קי, ולאו עתירוצה דאביי. אז לכן כדי להבין את הגמרא לקראת הקושיה, צריכים להסביר שאותו אדם, אותו בעל, היה בדרך למדינת הים, והוא הגיע לעכו וחזר מיד. אומרים שאין גט והכל בטל תנאו, זה אומר שאין גט, כי לפי התנאי שלו זה היה אם הוא יגיע למדינת הים וישאה 30 יום, ואם הוא יגיע למדינת הים ולא ישאה 30 יום, אז בכך הוא הכל בטל, הוא ביטל את הגט, מתבטל. אז כדי להבין את להסביר כך, אז זה אומר לנו, כמו שהגמרא אומרת, למימרה דעכו במדינת הים קיימה, שהוא הגיע למדינת הים, בזה שהוא הגיע לעכו, הוא הגיע לחוץ לארץ וחזר תוך 30, אז אין גט. שואלת הגמרא, והאמר רב ספרא, כי הוו מפטרי רבנן מהדדי בעכו, כשהוא מפגש, וכאן ליתר דיוק פרידה בין חכמי או תלמידי ארץ ישראל, אנשים שגרו בארץ ישראל, ואנשים שהגיעו לארץ ישראל מבבל וחזרו לביתם, היו נפרדים זה מזה בעכו. אני קורא עוד פעם, כי אבו מפטרי רבנן מהדדי בעכו הוו מפטרי. למה דווקא שם? משום דעשו לצאת מארץ לחוץ על הארץ, דהיינו תושבי ארץ ישראל ליוו את בני חוץ לארץ בדרכם חזרה לביתם, אבל לא יכלו לצאת מארץ ישראל, לכן הם בחרו לנקודת הפרידה בקצהו של ארץ ישראל, קצהו הצפוני נקרא לזה, זה בעכו. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שעכו הוא ארץ ישראל. אז לפי מה שהסברנו מקודם, אם עכו הוא ארץ ישראל, ואותו בעל סך הכל הגיע לעכו, הוא לא הגיע אפילו למדינת הים, ולפי התנאי שלו, לפי ההווה מינה, ברגע שהוא מגיע לחוץ לארץ וחוזר מיד, אז זה מבטל את הגט. אבל פה הוא לא הגיע לחוץ לארץ, אז למה אמרנו שתנאו בטל? אמר אביי, שוב אביי מתרץ, זה סגנון דומה למה שראינו מקודם, תשובה ארוכה מסומן פה עד סוף שורות הקצרות. אמר אביי, תרי תנאי קמלה, נקטים ונאמר שלעולם עכו ארץ ישראל, והבעל הזה אמר שני תנאים, כך אם עתינה למדינת הים לאלתר להווה גיטה, אם משתעינה ברוחה תלתן יומין ולא עתינה, אם אני לא אחזור תוך 30 יום להווה גיטה. הגיע לעכו וחזר, אם כך היה שהוא הגיע לעכו וחזר תוך 30, דלא למדינת הים מטה ולא השתעינה מהשתוי תלתן יומין, גם לא השתעה בדרך 30 יום, בטל תנאו, כמו שכתוב במשנה, בזה שהוא לא הגיע לחוץ לארץ, כי אם הוא היה מגיע לחוץ לארץ הגט היה חל מיד, אבל לא הגיע לחוץ לארץ, אז אין סיבה שהגט יחו מצד זה, וגם לא השתה בדרך 30 יום, אז מצד שיעה גם אין, הוא לא הושעה, אז אין חלות הגט, לכן בטל תנאו. הגמרא ממשיכה, הרי זה גיטך כל זמן שעבור, והמשך המשנה, מכנגד פנייך 30 יום. היה, ומה המשמעות של המילים האלו? כל זמן שאבור מכנגד פעם, כלומר שאני לא אהיה אצלך, לא אראה אותך במשך 30 יום. ומה המשך המשנה? היה הולך ובא, הולך ובא, זה משהו פגש אותה כל פעם. הואיל ולא נתייחן עם הרי זה גט. שואל תגמר והה לא עבר. לא היו 30 יום רצופים שהוא לא היה אצלה. עכשיו בהמשך אנחנו נראה רב הונה מספר 1 ובשוע הבא רב יוחנן מספר 2. כתבנו בכותרת נושא בשוליים שני פירושים לפרש סיפה דמשנתנו שיתנה הגט בתנאי שלא יעבור בפניה 30 יום. אז איך אם הוא יתנה שלא יעבור מכנגד פניה 30 יום, איך זה מקיים את ה... איך בזה יש קיום תנאי אם היה הולך ובא, הולך ובא? אמר רב הונה, מהי פנייך? הוא אמר, אם לא, כל זמן שלא יבוא מכנגד פנייך, מה זה פנייך? מהי פנייך? תשמיש. ומהי קרי לפנייך? לשנה מעליה, לשון נקי, לשון סגי נהור. הפנייך הוא בעצם פנים של מטה. בסדר? אז הוא היה הולך ובא, אבל לא קיים איתה יחסים. אז לכן, הרי זה גט. רבי יוחנן אמר לעולם, פנייך ממש. מי קטני הרי זה מגורשת? האם כתוב כך שבתסריט שבמשנה שהיא מגורשת? זה לא מה שכתוב. הרי זה גט קטני. זה לא הווי גט ישן. מאחר שהוא לא התייחד עמה, אנחנו לא נכנסים לבעיה של גט ישן. אנחנו נסתכל ברש"י, הרי זה גט קטני, דאין הגט נפסל משום גט ישן. גט ישן זה מושג שעוד מעט נתייחס אליו. אז הגט לא נפסל משום גט ישן, הואיל ולא נתייחד עמה, אבל לכן מקיים תנאי, כשהוא יקיים את התנאי, שהוא לא יהיה בנוכחותה משך 30 יום, לבי גיטה. הגט הוא עדיין תלוי ועומד. גט ישן ממשיך רש"י, כל שנתייחד עמה, בין כתיבה לנתינה. יש מצב שכותבים גט, כותבים גם תאריך לגט, וזה קודם, אפילו יכול להיות פרק זמן, לא באותו יום שכותבים נותנים. אז היה כתיבת גט ואחר כך נתינה, בין ובין הבעל הזה התייחד עם אשתו. במצב כזה הוא פסלו רבנן משום שמה יאמרו גיטה קודם לבנה, כמובן באזורי, כי בזה שהוא מתייחד עמה אולי היא תיכנס להיריון, ובכעבור 9 חודשים אנחנו נראה, אנחנו נעשה חשבון נכון היא התגרשה אחר כך ואין בעיה מצד בעיקר הדין, הוא בא עליה לפני שהוא גירש אותה, בסדר, אבל אנשים לא יודעים את זה. הם רואים את התאריך שבגט, והתאריך שבגט הוא קודם להיריון שלה בעיני הציבור, וזה, איך אומרים, לא יפה. זה נקרא גט ישן, שהוולד נולד מיחסים אחרי שהיא כבר התגרשה. אז לכן אנחנו פוסלים גיטים כאלו שהוא התייחד עם הבין הכתיבה לנתינה. וכאן אנחנו אומרים שאין בעיה כזאת, כי הוא לא התייחד איתה כמו שמסופר במשנה. והגמרא ממשיכה ואומרת, ולכי מלו טלטן יומי, ואם בהמשך יהיו 30 ימים רצופים שהוא לא עבר מכנגד פניה, הווה גיטה. הגט תופס, התנאי תופס, והגט הוא קשה. תניה כבתי דרבי יוחנן, היה זה גיטך כל זמן שעבור מכנגד פניה 30 יום. והיה הולך ובא, הולך ובא, הואיל ולא נתייחד עמה, הרי זה גט. וכפי שאמרנו מקודם, כשיהיו עוד 30 יום רצופים בלי שהוא הולך ובא, אז הרי זה גט. ולגט ישן אין חוששים שהרי לא נתייחד עמה. הגמרא שואלת, ולכו שמה פייס, ובכך התייחד עמה. נסתכל ברש"י, שמה פייס, כשהיה בא אצלה, אמרנו שהוא היה הולך ובא, הולך ובא, כשהיה בא אצלה, פייס קטטה שביניהם, ונתייחד עמה, ולאחר זמן עתי בעל מערער ואמר פייסתי. למה לא נחשוש לזה? למה אתה אומר שאם בהמשך הוא לא יהיה אצלה במשך 30 יום שהיא מגורשת, אז למה לא נחשוב שהבעל יבוא אחר כך ויאמר, אני התפייסתי איתה, למה אתם אומרים שהיא מגורשת? הגמרא ממשיכה, אמר רבא בר אבונה, אחי, אמר רבא מרי משמי דרב, ואומר, כשאותו בעל נתן את הגט, הוא אמר בשעת התנאי, הבעל אמר, נאמנת עליי לומר שלא באתי. לכן הוא מנטרל את האפשרות מצידו לבוא לערער. ממשיך הגמרא, איקה דמתני לאמתניתין, את דברי רבא בר אבונה על המשנה, שייך למשנה. מה היה כתוב במשנה? מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. הבעל נתן גט ואומר, הרי זה גיטך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד י' בית חודש. בסופו של דבר הוא באמת לא יבוא, כי הוא מת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. אבל לחוש שמה פייס, למה אתה אומר שהיא מגורשת? אולי הוא התפייס איתה, ונכון הוא מת בתוך 12 חודש, אבל הוא בעצם התפייס איתה, והכוונה בזה שהגט לא יהיה גט מעולם. אמר רבא בר אבונה, אחי אמר רבא מרי שמי דרב, ואומר, נאמנת עליי לומר שלא באתי. מן דמתני לה המתניתין, מי שלימד את דברי רבא בר אבונה על המשנה, כל שכן הברייתא. מה זאת אומרת? רש"י כותב, כל שכן הברייתא, דכיוון דהיכא דלא בא, כמו במשנה, הוא לא בא בכלל אצלה, חיישינן שמא פייס, אילב דאתני ברישא נאמנת עליי, לולי התנאי הזה היה מצדנו מקום לחשוש אולי פייס, וזה על המשנה שהוא בכלל לא בא, כל שכן הברייתא שהיה הולך ובא, שוודאי שם היינו מעלים את החשש הזה שמא פייס, ואז כדי לומר שהרי זה גט צריכים את דברי רבא בר אבונה. זה הכוונה, כל שכן הברייתא. הגמרא ממשיכה, מן דמתני לה הברייתא, אבל המתניתין הלא עתה. ושוב פעם רש"י, אבל המתניתין דמת בתוך 12 חודש, ולא ראינו שבא בעיר מי שיצא, לא ראינו את הבעל הזה חוזר לעיר, לא חיישינן שמא פייס, אפילו לא המנה עלי מקרא, גם אם הוא לא היה מעניק לה נאמנות בהתחלה, וגט תהה לא עתה. כאילו, למה לעלות חששות אם אין בסיס לחשש? לכן מי שלימד את דברי רב רב הונה על הברייתא, רק על הברייתא שייך להעלות את השאלה. אולי יש לחשוש שמא פייס, ואז אנחנו זקוקים לתשובה של רבא נאמנת עליי שלא באתי. אבל על המשנה כל הסיפור הזה לא אפילו מתחיל. המשנה, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא עוד דוגמאות של גט על תנאי. אומר המשנה, הרי זה גיתך, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, הוא מת בתור 12 חודש, אינו גט. ורשי אומר, אינו גט, כיוון דלא אמר מעכשיו. משמע, לאחר 12 חודש יהיה גט, הרי מת בתוך הזמן הוא צריכה להיבם, היא צריכה להיבום, כי היא בעצם אלמנה. ושוב פעם, למה? כי הוא לא אמר מעכשיו. אז מתי אמור הגט הזה לחול? אחר 12 חודש, אבל הוא מת בתוך 12 חודש, וכידוע אין גט לאחר מיתה. עכשיו ממשיך המשנה עם דבר, עם דוגמה די דומה, אבל עם תוספת מילת המפתח. הרי זה גיתך מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, הוא מת בתוך 12 חודש, הרי זה גט, כי הוא אמר מעכשיו. אז אין כאן בעיה של גט לאחר מיתה. זה שדובר על אי הגעה בתור 12 חודש זה תנאי, ומאחר שהוא מת בתור 12 חודש הוא ודאי לא יבוא אחר 12 חודש. אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, כתבו ותנו גט לאשתי. כתבו גט בתוך 12 חודש ונתנו לאחר 12 חודש, אינו גט. באמירה הזאת, מתי אמור להתחיל כתיבת הגט? אחרי 12 חודש. לכן אם הם כתבו בתוך 12 חודש, זה נגד רצון הבעל, לכן אין גט, הגט פסול. עכשיו דוגמה כמעט אותו דבר אבל הפוך. כתבו ותנו גט לאשתי, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. כתבו בתוך 12 חודש ונתנו לאחר 12 חודש, אז התנא קמא אומר אינו גט, כי גם בלשון הזה הכוונה היה לכתוב את הגט לאחר 12 חודש. אבל רבי יוסי חולק, רבי יוסי אומר כזה גט, ואפשר להבין את שיטת רבי יוסי, כי מיד הוא אמר כתבו ותנו גט אשתי. העניין של 12 חודש בעיני רבי יוסי זה רק קיום התנאי. אוקיי, באותו תסריט שהוא אמר כתבו ותנו גט לאשתי, ולא כתבו בתוך, אלא מה? כתבו לאחר 12 חודש, ונגיד לאחר 12 חודש הוא מת. אם הגט קודם למיטה, אם נתנו לה את הגט לפני מותו, הרי זה גט, ואם מיטה קדמה לגט, אינו גט. ומאין ידוע? זו היא שמור מגורשת ואינה מגורשת. בשוליים כתבנו כותרת, תת נושא. שיטת רבותינו דסברי כרב יוסי, דזמנו של שטר מוכיח עליו. אומר הגמרא, תנא, רבותינו התירוה להינשא. כאן ההתייחסות למה שראינו בתחילת המשנה, הרי זה גיתך, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, עומד בתוך 12 חודש. המשנה שלנו אומרת אינו גט. אבל יש דעה שהזכרנו עכשיו שזה כן גט. מה שאנחנו הסברנו תוך כדי לימוד המשנה, ההבדל בין הרשע והמשך המשנה, שברשע לא כתוב מעכשיו, לכן יוצא שזה גט לאחר מיטה, ואין כזה דבר. אז איך בכל זאת אפשר להכשיר את הגט ולומר שעקב קבלת גט כזה היא מותרת להינשא לאחר? הגמרא תסביר. מן רבותינו, מי זה רבותינו? אמר רב יהודה אמר שמואל בי דינה דשאול משחה. זה הבי דין שהיה תחת חסותו של רב יהודה נשיאה, שהתירו שמן של גויים. אנחנו מכירים אולי פת עקום יותר טוב, בישול עקום, אבל יש מושג של שמן של גויים, אבל זה הבי דינה של אז התירו אותה. אין לנו צורך להיכנס לעומק העניין הזה של, של שמן של גויים, אלא זה פשוט זה כינוי או שם שמעניקים לרב יהודה נשיאה. עוד מעט הגמרא תסביר את זה. אז אותו בית דין סברי לק רבי יוסי דאמר, דינו מופיע במסכת בבא בתרא, זמנו של שטר מוכיח עליו. הרי כתבו גט, נכון שהניסוח פה הרי זה איך אם לא באתי מכאן ועד שם מסכות, אבל יש תאריך בגט, אז זה אומר שהגט חל בעודו בחיים. זמנו של שטר, תאריך שבשטר מוכיח עליו שהכוונה של הבעל היה שהגט יחול בעודו מחיים. אנחנו נסתכל ברשי, שורה ראשונה מתחת לגמרא, התירו לנשא, דאף אגב דלא אמר מעכשיו, כמן דאמר מעכשיו דמיה, דמסתמה מעכשיו כאמר לה. ורשי מביא את הרקע של דברי רב יוסי, כפי שאמרנו מקודם, זה מופיע במסכת בבא בתרא. כל אחד מוזמן לעיין ברשי. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. אמר רבי אבא ברי דרב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רבי יהודה נשיאה בנו של רבי גמליאל בר ברי בר רבי, רבי יהודה נשיא זה נכד של רבי יהודה נשיא, הורה ולא הודו לו כל סיעתו. יש פירוש סיעתו כל בני מדרשו, והמילה כל שעתו, כל ימי חייו. אז מה שאמרנו מקודם שרבותינו התירו לנשא, נכון, אבל הפסק הזה לא קיבל הסכמה ציבורית או קולגית כל ימי חייו. שאלה, אמר לי רב אלעזר להו סבא כי שריטוה, כשאמרנו שרבותינו התירו לנשא, כשהתירו לה לנשא, לאלתר שריטוה, האם מיד שהוא שהבעל מת, שהוא מת תוך 12 חודש או לאחר 12 חודש שריטוה? אז הגמרא מסבירה, לאלתר שריטוה דהה לא ראתי, שהוא לא יחזור עוד. או דילמה, לאחר י"ב חודש שריטוה דה יקיים לתנאו, כדי שיהיה קיום לתנאי. הרי הוא אמר אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. אגב, כשאנחנו מדברים על היתור להינשא, הכוונה כגרושה, דהיינו אפילו אם היה יבם היא לא צריכה להתייחס אליו. השאלה ממתי, האם מיד אחרי במותו או כעבור 12 חודש. הגמרא אחרי שהעלינו את השאלה הזאת היא לא עונה ישירות, אלא מציעה שהשאלה הזאת הייתה יכולה להיות מכוון למשנה ותיבאי למתניתין. ונסתכל ברשי ותיבה אלי נעמי המדינין, איך אני אמר מעכשיו, כאילו מעכשיו אם לא באתי ועד 12 חודש, ודברי הכל זה דבר שהוא מוסכם שהגט הוא קשר ואפשר להתיר אותה להינשא. המי באי לה הפלוטה, למה העלו את השאלה הזאת על דבר ששנוי במחלוקת, המקרה שהוא לא אמר מעכשיו אלא סומכים על זמנו של שטר, כפי שאמרנו מקודם שזה רק זה המשנה אומרת שזה לא נחשב גט, ורבותינו התירו לנשא כן מחשיבים את זה כגט. הגמרא קודם כל מצטטת את המשנה, ואני קורא עוד פעם, ותיבאי למתניתין. השאלה הזאת, האם לאלתר של ריטואה או לאחר בית חודש של ריטואה, על המשנה, מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ומת בתוך 12 חודש, הרי זה גט. לאלתר הווה, דהה לא עתי, האם זה נחשב גט מיד, והיא יכולה להתחתן עם מישהו רוצה, או דילמה, לאחר 12 חודש. היא צריכה להמתין עד כעבור 12 חודש, דהה יקיים לתנאי, כדי שיהיה קיום לתנאי שלו. הגמור עונה, אין הכי נמי. רב אלעזר היה יכול לשאול את שאלתו על המשנה. והטעם שהוא שאל אותו סבא, הוא סבא, ומשום דהווה בהוא מעשה. וכך אומר רשי, אין הכי נמי, אומר רשי, דאיקה למיבי המתניתין, ולהכי בעיה מההוא סבא, היינו יכול להעלות את השאלה הזאת על המשנה, ולכן, אבל, ובכל זאת שאלו את ההוא סבא, ולהכי בעיה מההוא סבא, ואליבא דרבותינו, שהתירו על הנשא, משום דהווה והוא מניינה דשאויתוה, דשאויותה. הוא היה באותו מניין, כלומר, ההחלטה להתיר אותה, ויש לו להשיבו מפי השמוע ששמע וידע איך התירו. אבל אי הווה באי מסתמה, אם לא על הפסק המפורש של הבית דין היו שואלים, או מגברה אחרינה, ולאו דווקא מהוא סבא, אבל באי לא אמת ניתין, היו שואלים את זה על מה שכתוב במשנה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אביי מביא לשונות של תנאי. חלק מהם יש הסכמה על משמעותם, ואחד הוא השנוי במחלוקת. הגמרא, אמר אביי, הכל מודים. הזכרנו מקודם רבותינו, שהתיעו לנושא, והחוקים עליהם, הכל מודים. אחד אמר, לכשתצא, חמה מנעלתיקה. אדם אומר לאשתו בלילה, הרי זה גיתך, וכשתצא חמה מנעלתיקה. מה משמעות? אנחנו ממשיכים לדף עין זיין. לכי נפקה כאמר לה. מתי יחול הגט? כשיצא השמש. וכי מית בליליה, ובמקרה שהוא מת באותו לילה, הווי גט לאחר מיטה, כלומר היא לא תהיה גרושה. רש"י מקשר את הדוגמה הזאת למה שכתוב במשנה, ורש"י בשורה הראשונה, לכי נפקא כמלה, ואם היא בלילה לא הווה גיטה, אם הוא ימות בלילה לפני ביאת השמש, אין גט. וגם אם היא נמי, הרי זה גיטך לכשלא עבור לאחר 12 חודש, והוא מת בתוך השם עשר חודש, לאו גט הוא, ולקה למסמך, ואין לסמוך על זמנו של שתה מוכיח עליו. דה בעד יאמר לה, לכשלא עבור יהיה גט, אבל לא מעכשיו. אז בניסוח כזה, כולם מסכימים, גם רבותינו ש... אמרו, זמנו של שתה מוכיח עליו, על פי רבי יוסי, כאן אין זמנו של שתה מוכיח עליו. אנחנו ממשיכים בגמרא, דוגמה שנייה, אם אדם אמר, על מנת שתצא חמה מנעלתיקה. כאן הוא אומר, על מנת. אז מה המשמעות של הניסוח הזה? מעכשיו כמלה. דיאמר אבונה אמר רב, כל אומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. וגם על זה אין מחלוקת, כאן בגמרא, הכוונה שלי בין מה שמובא במשנה ובין הרבותינו שהזכרנו מקודם, ולכן הגט יחול. לא נחלקו אלא באם תצא. רש"י כותב, ואם תצא רק ולחמה מן האותיקה ודקפתה אם לא באתי. ואמין אליה בפירקין גבי אם מתי, זאת אומרת שכיב מירה שנתן גט ואמר הרי זה גיתך, אם מתי מכל איזה, אם שתי לשונות משמע, משמע מעכשיו ומשמע לכשיגיע. אמר מהיום, מהיום אם מתי, שוב פעם יש גם את המילה אם, מהיום אם מתי, הווי מעכשיו. לא אמר מהיום, הווי לכשיגיע. הלכך רבותינו סברי לה קרב יוסי. אנחנו חוזרים לגמרא, אני קורא עוד פעם, לא נחלקו, מה שהזכרנו מקודם רבותינו מול החכמים שלא מסכימים, תהיינו מצד אחד רבותינו התאו לנסה זה, זה לפי שיטת רב יוסי שמה זמנו ששתה מוכיח עליו, ויש החכמים שחולקים. אז כשאנחנו מגיעים לניסוח כזה, אם תצא הרי זה גיתך, אם תצא חמה מן הארתיקה, או אצלנו אם לא באתי עד 12 חודש והוא מת תוך 12 חודש, ממשיך הגמרא מו סבלק רב יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, והבילי גם אם הוא לא, הוא לא אמר מהיום, אבל הוא אמר אם תצא, וזה כמו כמי היום אם מתי, או מה, או כמי עכשיו אם מתי, וזה גט, הגט הוא יהיה גט. מו לא סבל הקרב יוסי, כי הוא לא מסכים לומר זמנו של שטר מוכיח עליו, ואבילי כאם מתי גרידה, כלומר בלי המהיום. וכאן השיטה הזאת לא מסכים לומר שזמנו של שטר מוכיח עליו. כתבו ותנו גט לאשתי, מה שראינו במשנה, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. וההמשך כתבו, אז אמרנו אינו גט, אני צריך להדגיש פה שההמשך המשנה היה בדוגמאות שבמשנה. נגיד מספר 4 א', מה קרה שם אחרי שהוא אמר כתבו תנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש. הדוגמה הראשונה בקטע הזה, כתבו בתוך 12 חודש ונתנו לאחר 12 חודש, התנא קמא אמר אינו גט, ורבי יוסי אומר כזה גט. אנחנו בגמרא, אמר לי רבי אמר לרב אשי, למה כסבר רבי יוסי שהוא אמר כזה גט, כתב גט על תנאי, וצריכים להוסיף פה העיקר, ולא קיים התנאי, ובכל זאת כשר. ואם אנחנו היינו אומרים כך גם במקרה מספר 3 במשנה, שהוא אמר אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש כתבו ותנו גט לאשתי, והמשנה אמרה כתבו גט בתוך 12 חודש ונתנו לאחר בית חודש אינו גט, ולא ראינו שם רבי יוסי חולק, אלא לפי ההצעה הזאת שרבי יוסי סובר שהם כתבו גט על תנאי, גם אם לא קיימו את התנאי הגט כשר, היינו יכולים להכשיר גם בדוגמה מספר 3 במשנה. הגמרא אומרת לא, אין להסיק מסקנה כזאת, לעולם אם הלך פסול. גם רבי יוסי יסכים שאם הבעל הקדים ואומר אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ורק בסוף אומר כתבו ותנו גט אשתי, וכתבו בתוך 12 חודש אינו גט, גם רבי יוסי מסכים. ושאני הכה, למה בדוגמה מספר 4 רבי יוסי מכשיר? מדהב אלי למימר, היה לו, אם הוא לא היה רוצה שהגט ייכתב מיד, היה צריך לומר, אם לא באתי, כתבו, תנו. מתי? שוב פעם, אחרי שקוים אם לא באתי. ומה בפועל? אומר בדוגמה מספר 4, ואמר, כתבו ותנו. כך הוא הקדים, כתבו ותנו אם לא באתי. הכי כמר, מה עומד מאחרי הניסוח הזה? כתבו מעכשיו ותנו אם לא באתי. ולכן רבי יוסי הכשיר. ורבנן לא שנה אחי ולא שנה אחי. לפי הרבנן זה לא משנה אם הוא אמר קודם אם לא באתי ואחר כך כתבו, או שמה מראש כתבו ואחר כך אם לא באתי. תנו רבנן, אם אדם אומר הרי זה גיתך לאחר שבוע, השבוע כאן הכוונה לקבוצה של שבע שנים שאנחנו קוראים שנות השמיטה, אותם שבע שנים, שבסוף אותם שבע שנים השנה השביעית היא שמיטה. אז אם אדם אומר הרי זה גיתך לאחר שבוע, מה הכוונה? שנה. זאת אומרת השנה השמינית, זה יהיה הזמן של קיום התנאי. אם הוא אמר לאחר שנה, אם לא באתי לאחר שנה, כמה זמן אנחנו ממתינים לו לבוא? חודש. חודש אחרי השנה. לאחר חודש, שבת. אנחנו נסתכל ברש"י. לאחר שבוע שנה, זה גיתך אם לא אבוא לאחר שבוע זו. שמיטה הזו ממתינים לשנה שמינית, סליחה, ממתינים לו שנה שמינית. בכל שנה שמינית קויה אחר שבוע. והדוגמה האחרונה שקראנו במשנה, אם אדם אומר הרי זה יתך לאחר חודש, אז ממתינים שבת. מה זה שבת? שבוע ימים. מה אם אדם אומר לאחר שבת? מה? שבת שוב פעם זה שבוע. הוא אמר, במילים אחרות, הוא אמר, הרי זה גיתך אם לא באתי לאחר שבוע. אז כמה זמן ממתינים לראות אם הוא יבוא או לא? יתיב רבי זר כמי דרב אסי, ויאמר אלה רב אסי כמי דרב יוחנן, וכמר, חד בשבת זה יום ראשון, ותרד יום שני, יום שלישי, בתר שבתה. אז אם האדם אומר, הרי זה גיתך אם לא באתי אחר שבת, אחר הכוונה הוא שנמתין לראות אם הוא חוזר או ביום ראשון, יום שני, אבל ככל המאוחר יום שלישי. ארבע וחמישה אומר לי שבתה, הימים האלו יום רביעי, יום חמישי ויום שישי, קמי שבתה, זה נקרא לפני שבת. רש"י כותב, קמי שבתה, היי שבת דקמר, כשהוא אומר כאן בדוגמות האחרונות, לאחר שבת, אני חושב שאני צריך לדייק את עצמי ולתקן, כשהוא אדם אומר לאחר שבת, הכוונה שבת ממש, ואני חושב זה די ברור מהדוגמאות שהגמרא נתנה בתשובה, הכוונה לאחר שבת ממש, זה יום ראשון, יום שני, יום שישי. אם אדם אומר משהו שתלוי לפני שבת, הכוונה יום רביעי, יום חמישי ויום שישי. תניה, רבי אומר לאחר הרגל. כמה זמן זה? אם אדם אומר הרי זה גיתך לאחר הרגל, או הרי זה גיתך אם לא עבור לאחר הרגל, 30 יום, צריכים להמתין 30 יום. נפק רבי חיה דרשה משמי דרבי, שמי שאומר אם לא עבור לאחר רגל יש להמתין 30 יום, רב חיה פרסם את זה ברבים בשמו של רבי וקלסוע, ושיבחו אותו. מה זאת אומרת שיבחו אותו? רשימה יפה אמרת, דוודא יחידה אמרה, זה שיטת יחיד. בהזדמנות אחרת, משמי דרבים, הוא רב חייא פרסם את זה בשמו של רבים, לא שיטת יחיד, ולא קלסוע, ועל זה לא הודו לו שזה נאמר בשם הרבים. על מה? מה ניתן להסיק מזה? לת הלכתה קוותה, שלא פוסקים ככה, כי זה בעצם שיטת יחיד. ובזה אנחנו בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שביעי, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שמיני, פרק הזורק. עד כאן שיעורנו להיום.